אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
לחזור לנעורים. מפגש בוגרים רדיופוני עם נטע דסקל.
ערב טוב לכולם, שלום לכם, אני נטע ואנחנו בתוכנית לחזור לנעורים, התוכנית של הבוגרים בעצם. כל שבוע אנחנו מביאים בוגר או בוגרת שספרו את הסיפור שלהם, והפעם יש לנו שתי אורחות מיוחדות, הן לא בוגרות שלנו, אבל הן בעצם מתעסקות פה במיזם מאוד מאוד מיוחד, במרכז חדש שפתחו אצלנו פה בכפר, מרכז ניב נראל. אז יש לנו כאן את תמי רביב, שהיא מקימה את המרכז, ואת חמוטל בן ציון, שהיא מטפלת במרכז. ובעצם הבאתי אותן לכאן היום, כי בעצם יש לנו אפשרות לתת איזשהו מענה לבוגרים שלנו, שהוא בצורה הזאת של המרכז, ואני מאוד רוצה שכמה שיותר בוגרים יחשפו לזה ויכירו את זה, ובאופן כללי, גם אם זה לא יגיע, גם אם זה יגיע לאוזניים שהם מעבר לבוגרים שלנו, זה מבורך ומדהים, כי אני חושבת שכל אחד צריך להכיר את המקום הזה, ואיזה גאווה שהוא פה אצלנו. אז אני ממש מודה לכן שהגעתן היום, אני מאוד מתרגשת.
לגמרי.
כן, אולי שנייה נשים את זה על השולחן, ואני צריכה להזכיר לעצמי לנשום מדי פעם בין משפט למשפט, ואנחנו נעשה ככה, נספר לאט לאט את הסיפור של המקום, ואני ממש מבטיחה שאנחנו נגיע להכל, מבטיחה לעצמי, מבטיחה לכן, מבטיחה למאזינים, ואני רוצה להתחיל אולי עם תמי, בעצם לספר את איך הרעיון הזה התחיל, איך הגעתם לפתוח את המקום, מה הסיפור מאחוריו.
טוב, אז קודם כל תודה רבה שאתם מערכים אותנו ונותנים לנו פה את הבמה ואת המקום, ואני באמת מתרגשת. אז אני אגיד שלפני השבעה באוקטובר, לא היה לי את המיזם הזה בכלל בראש. היו לי חיים יחסית די מושלמים. עסקתי בתחום אחר לגמרי, והייתי מאוד מאוד עסוקה בתחום הזה. יש לי חברה שמתעסקת בפיתוח עסקי מול השוק היפני. ובכלל בשביעי לאוקטובר הייתי אמורה לטוס לטוקיו. ובבוקר של יום שבת, של השבעה באוקטובר, התהפכו חיי. הבת שלי, ניב, ובן זוגה נראל, גרו בקיבוץ כפר עזה, והם נרצחו ביחד בביתם בכפר עזה ביום שבת. אמנם לקח לנו שבוע להבין מה קרה להם, לא ידענו מההתחלה. אבל אחרי ה-30 שלהם, התחילו להגיד לי שצריך להנציח וצריך לחשוב מה לעשות. וניב הייתה בת 27, והיא עשתה המון המון דברים בחייה. היא דריכה בתנועת נוער, והיא רקדה, ו... עשתה, היא קימה קייטנות, היא עבדה בבית חולים גאה, היא נתנה שם שעות עם נוער, אבל היא הייתה סטודנטית לפסיכולוגיה, והדבר שהכי הכי בלט באופי שלה היה שהיא טיפלה, היא נגעה בהרבה מאוד אנשים, ועד היום אנשים באים להגיד לנו כמה היא הייתה משמעותית עבורם, ושהיא עזרה להם לקבל החלטות מאוד משמעותיות בחיים, ופגשה אותם בכל מיני צמתים, בתקופות קשות, ועזרה לאנשים לעבור את התקופות האלה. זה היה ברור שאני רוצה ללכת לכיוון של טיפול. ונראל, שהיה מ"פ בגבעתי, נפצע אנוש ב-2015, ו... הוא עבר החייה בשטח, והיה איזה מין נס רפואי, חזר מאוד מאוד מהר לחיים. ואחרי 5 שנים התחילו לו כל מיני בעיות בלב שכנראה היו קשורות בהחייאה, והוא נאלץ לעזוב את הצבא למרות שהוא תכנן לעשות קריירה צבאית. ואחרי שהוא עזב את הצבא התפרצה אצלו פוסט טראומה, גם מהלחימה בצוק איתן וגם מהפציעה האישית שלו בחברון. והוא תכנן ללכת ללמוד משפטים כדי לעזור לאנשים להשיג את התנאים שלהם, כי היה לו מאוד קשה להשיג את שלו. אז חשבתי שהכיוון הטיפולי צריך להיות לכיוון של פוסט טראומה, וגם היה לי ברור לפי ילדים של חברים שלנו וחברים של הילדים שלי, שאם לא ניתן מענה מהיר ומיידי לכל המראות והזוועות שאנשים חוו בשביעי לאוקטובר, אז יהיה פה דור שלם שעוד כמה שנים שלא יתפקד. ויצאתי לדרך הזאת די לבד לחפש את דרכי ומה לעשות עם הדבר הזה, ופגשתי איש מאוד מאוד מיוחד שקוראים לו דוקטור כפיר פפר, שהוא פסיכיאטר מבית חולים לב השרון, והוא חזר ממילואים מאוד מורכבים אחרי השביעי לאוקטובר, והיה לו ברור שהוא לוקח את בית החולים לכיוון של טיפול בטראומה קרבית. ואחרי שהוא קיבל אוקיי ממנהל בית החולים להתחיל לחשוב איך לקדם את הרעיון הזה, אנחנו נפגשנו ויצאנו לדרך הזאת ביחד, כשהיתרון הגדול שלי היה שהמחשבות שלי קיבלו ביטוי סופר מקצועי, והיתרון שלו היה זה שאפשר היה להוציא את הרעיונות שלו מחוץ לכותלי בית חולים. ואז התחלנו לחפש מקום, וגלית שאול, שהיא ראשת המועצה של עמק חפר, אמרה לנו שיש מקום בכפר הנוער הדס הנעורים. ונוצר קשר עם עמי, המאמן. ומדבר לדבר קיבלנו את המבנה הכי יפה שיכולנו לדמיין. כי באמת זה היה החלום, שזה יהיה מקום שהוא מחבק וריזורטי כזה, שאנשים שייכנסו
מחזקת. הוא באמת הכי יפה. נכון.
והרעיון היה לתת באמת את כל מעטפת השירותים תחת קורת גג אחת, שזה הטיפול והשיקום ועזרה למצוא עבודה אחר כך. אז בהתחלה המבנה הזה היה סופר מוזנח, והיה זקוק עדיין חלק ממנו זקוק לשיפוץ. אז חשבנו שנגייס את הכסף ונשפץ את הכל לאט לאט וניכנס אחרי שהכל יהיה מוכן. ובאיזשהו שלב הבנו שאי אפשר לחכות, וכפיר התחיל לקבל בקשות מכל כיוון, והוא סגר את הקליניקה הפרטית שלו והתחיל לקבל חיילים בפרו בונו. והוא אמר, זהו, חייבים לפתוח מקום שיתחיל לעבוד. ועמי אמר, תיקחו חלק, תתחילו לשפץ ותגדלו בפנים. וכך היה, וזו הייתה הצעה מאוד מאוד חכמה. והגיעו מלא אנשים ומתנדבים מדהימים שבאו ועזרו לשפץ. ונוצר מקום עם חברים טובים שתרמו ריהוט ודברים יפהפיים. וחברה מאוד מאוד טובה, איריס לינדן, שעיצבה את המקום בצורה מאוד מאוד ביתית. ואז גייסנו מנכ"לית, שענבר, שהיא עושה עבודה מדהימה ועוזרת לקדם את הכל כדי שזה באמת יקרה. וממש לפני שנה פתחנו.
וואי, רשמית נפתח לפני שנה.
רשמית לפני שנה, בראשון לאוגוסט, יותר דיוק.
וואו. אז זה ממש היה לך פה שזה מה שאת רוצה לעשות כדי להנציח.
קראנו למקום מרכז ניב נראל, שזה על שמם. ויש משהו במקום הזה כשנכנסים.
נכון.
שמייצר איזו תחושה שהם שם. שהם עוזרים גם שהכל יקרה, וגם לתת את ההרגשה הטובה כשנכנסים פנימה.
לגמרי. זה ממש מקום שאיך שאתה דורך בו, אתה מרגיש שאתה מוזמן, ושאתה יכול להישאר. וזה באמת, משהו מיוחד, אני חושבת.
כן, תודה.
אז אולי באמת התחלת קצת להסביר על זה שהרבה מאוד דברים קורים במקום אחד, ואולי אני גם מזמינה את חמותה להצטרף לשאלה, מה הייחודיות של המקום?
תוצאה?
אני יכולה. מעבר לאווירה באמת מאוד מזמינה והנוף המטורף לים, שזה גם מאוד מיוחד, מה שמיוחד במרכז, במרכז ניב נירל, זה קודם כל התפיסה ההוליסטית של טיפול בטראומה וטיפול בהשלכות לחימה. כי היום כשזה כבר לאנשי טיפול ברור וידוע שאי אפשר לטפל בטראומה רק בדרך אחת. כי יש חלקים שהם מוחזקים בצורה שיותר ורבלית, ואז צריך עיבוד שהוא מילולי, שיחתי. אבל יש חלקים שמוחזקים בגוף, ואז אפשר לעשות יוגה שמותאמת לטראומה, או לעשות טיפולי רפלקסולוגיה, או לעשות טיפול בתנועה. אבל זה גם לא מספיק, בגלל שחלק מהקשיים של אנשים שמתמודדים, הם קשורים בדינמיקות משפחתיות, יש טיפול משפחתי, או קשיים שהזוגיות נקלט עליהם, אחרי התמודדות עם פרקי המילואים ארוכים, או סימפטומים קשים, ובעצם כל אדם שמתמודד עם השלכות של לחימה, צריך לבנות לו איזושהי תוכנית שהיא מקיפה את ההתמודדות שלו. ומה שמאוד מיוחד במרכז שלנו זה שזה מרכז שמצליח להחזיק הרבה היבטים של טיפול במקום אחד. זה אומר שמי שמתמודד עם קושי נפשי, רגשי, הוא מגיע למרכז והוא מקבל מענה שנתפר במיוחד עבורו, לצרכיו, בצורה רגישה, ושגם כל אנשי הטיפול נמצאים באותו צוות. אז יש כל הזמן אינטגרציה ושיח, אנחנו בעצם מטפלים במטופלים ביחד. אז יש משהו שהוא, אין טלפון שבור של אוויר מסרים, וכל הזמן ההתקדמות היא משותפת.
וגם יש הרבה אנשים שרואים אותך.
יש הרבה אנשים שרואים אותך, והיכולת שלהם לשוחח אחד עם השני, מאפשרים להרכיב תמונה שהיא מחוברת. לפעמים בטיפול, אצל אנשי טיפול שונים, יש איזה מין, משהו שאנחנו קוראים לו פיצולים, שאני אפקיד חלקים שונים בהתמודדות שלי אצל אנשים שונים, ואז אין מי שיחבר לי את התמונה, ויעשה חיבור בין החלקים השונים. אז זה נורא משמעותי, מעבר לנוחות של לבוב, שיש לי איזה מין, הכל קורה במקום אחד, גם הטיפול הוא איכותי יותר מהבחינה הזאת. אבל אני חושבת שזה גם נורא מיוחד בתקופה הזאת, במיוחד שיש העומס על מערכת בריאות הנפש שהולך וגובר, שיש מקום שאפשר לבוא ולקבל בו טיפול ללא עלות, שהוא לא מותנה בהכרה של משרד הביטחון, ושנכון להיום, וזה מאוד מיוחד, לא מחכים הרבה, ומקבלים איזה מין יחס כזה, שהוא, תמיד שמגיעים אלינו מטופלים, אני מרגישה שהם מרגישים VIP. הם רגילים להילחם, הם רגילים ליפול בין הכיסאות, הם רגילים להסתבך עם למצוא את המענה, ואצלנו, כאילו מהרגע שמרימים את הטלפון הראשון, להעמיד שהיא המתאמת טיפול שלנו, יש כאילו כבר עולים על איזה מין דרך שהיא פשוטה, שאתה כל הזמן מוחזק, ואני חושבת שלאנשים שמתמודדים נפשית, זה דבר ממש ממש משמעותי לקבל.
לגמרי, נכון.
כן.
התחושה הזאת שכאילו אתה מקבל מענה ופשוט לך.
כן, כי הרבה פעמים המאבק על לקבל טיפול, הוא משחזר חלק מהחוויה המקורית, שלא קיבלת את מה שהיית זקוק לו בלחימה, או בכל מיני התמודדויות שהיו קשורות מסביב, ויש משהו דווקא מאוד מתקן, בזה שרואים אותך, ולוקחים אותך ברצינות, ואכפת ממך כבר שם, כאילו מתחיל איזה תהליך טיפולי שהוא מיטיב בעיניי.
אני אשמח למותל, אולי אם תוכלי רק, תמי רוצה להוסיף.
אני רק רוצה להדגיש שהאוכלוסיית יד שלנו, כי אנחנו אומרות את זה ככה, לא מסביב סביב, אני רוצה להגיד, שהאוכלוסייה היא מי שחווה אירועי מלחמה. זאת אומרת שהטראומה קרתה בצבא הזה, או כוחות הביטחון למיניהם, גם תומכי לחימה כמובן, אבל שהטראומה קרתה בצבא, זה חשוב לדעת.
זאת אומרת, זה גם לא הכרח שאני אהיה לוחמת או לוחם, אני יכולה גם להיות נגיד תצפיתנית, או שעברתי איזשהו אירוע שהיה מאוד מטלטל, ו...
כל עוד הוא קרה בזמן הצבא, אז כן.
כן, זה דגש ממש חשוב. ואנחנו גם נעבור אחרי זה, גם ממש על הדברים היותר באמת פרקטיים. וחמוטל, רציתי שתספרי קצת, את דוקטור חמוטל, ויש לך רקע וניסיון, והייתי שמחה אם תוכלי קצת לספר גם על באמת מאיפה את מגיעה, איך הגעת גם למרכז, ומה את עושה שם היום.
אוקיי, אז אני אספר. אני בהכשרה שלי פסיכולוגית קלינית, ובאמת לאורך הדרך יצא לי לעבוד עם טראומה, אבל לא ספציפית טראומה צבאית, יותר נגיד טראומה מינית יצא לי יותר, וחוויות טראומטיות, בוא נקרא להם לא קטגוריאליות, ואחרי השביעי לעשירי, אני יכולה לשתף, לא יודעת, אולי זה מעניין לשמוע שאנשי בריאות הנפש בכלל, כאילו היה איזה מין, כאילו איזה חוויה כזאת, שיש פה איזה אירוע נורא נורא גדול, שאנחנו צריכים להיערך לקראתו, ואני חושבת שהרוב המכריע של אנשי טיפול, הייתה איזה חוויה של כזה, האם אני מספיק מקצועי כדי לטפל, בכל המקרים הכל כך קשים שקרו בבת אחת. זה היה כזה ממש חוויה קצת של שיתוק מקצועי, אני הרגשתי בזה, וכאילו מלא הרצאות חינמיות, וכולם ניסו ללמוד מהר כדי שנוכל לעזור. אז אני בדרך הזאת עשיתי הכשרה של טיפול בטראומה, הכשרה של טיפול אינטגרטיבי, ובכלל את ההתחלה שלי שם עשיתי עם שורדי נובה. ובעצם מתוך העבודה שלי עם השורדי נובה, שעשיתי באמת עם הגל שלי, אז הבנתי שקודם כל, כמו שאומרים במרכז, זה צו השעה, כאילו כמה זה משמעותי, וגם הרגשתי שאני מרגישה הרבה משמעות ושליחות בעבודה דווקא עם התחום הזה, בטח בתקופה הזאת. ואז שמעתי על המרכז שנפתח בהדסה נעורים, והרגשתי שכאילו זה יכול להיות מדהים בשבילי לבוא למקום הזה, וגם כאילו כמו להתמסר לעבודה מהסוג הזה באמת עם חבר'ה שמתמודדים עם ההשלכות של הלחימה, וגם להתמקצע בעוד ועוד, כלומר כי זה מקום באמת התפעלתי מהמקצועיות, כאילו הולכים להיות, יש אצלנו באמת את כל מגוון הטיפולים, וגם יש הרבה תוכניות קדימה של שילוב טכנולוגיות נורא מתקדמות, ובעתיד גם טיפול בחומרים שני תודעה, וכאילו הרבה דברים שהיום עוד לא קורים, אבל שהם כאילו כמו, מבחינתי זה כזה, זה המקום הכי מתקדם ששמעתי עליו בטיפול בטראומה, וזה היה מקום שהרגשתי שאני אשמח לטפל ולגדול גם בתוכו. אז ככה אני הגעתי.
מדהים. זה גם הכנס פה עוד כל מיני דברים שקורים במרכז, ואני ממש רוצה שאני אתייחס אליהם. גם באמת אולי על כל מה שנותנים חוץ מהטיפול. אם אתן יכולות להגיד על זה קצת כמה מילים.
אז אני אתחיל ואולי את המשיכה. אז היום ממש יש לנו טיפול יום שאנשים באים וכמו שחמוטל אמרה תופרים סוג של חליפה אישית לכל אחד שהיא מאוד מדויקת לפי הצרכים של הבן אדם. אז אפשר לקבל טיפול אחד על אחד עם פסיכולוג. מי שצריך טיפול פסיכיאטרי אז יש פסיכיאטר. טיפולים במגע, יש לנו צוות שכל אחד נותן סוג טיפה שונה של מגע, אבל בגדול אנחנו יודעים שהטראומה הרבה פעמים כלואה בגוף, יש כאבים בכל מיני מקומות, אז לעזור באמת לשחרר את זה. יש טיפולים בתנועה, יש יוגה רגישה טראומה, אבל יש כל מיני סוגים אחרים של תנועה, שגם יש צוות שכל אחד יש לו איזה וריאציה קצת שונה. ויש קבוצות שעובדות, יש קבוצה של מטופלים, שזה קבוצת יחסים, של לעזור לחזור למעגלי החיים, כל מיני מערכות יחסים. יש קבוצה של הורים, של מטופלים. יש קבוצה של בנות זוג, בני בנות. יש קבוצה חדשה שעומדת להיפתח לאימהות של חיילים משרתים. אנחנו לא יכולים לטפל במי שבשירות, אבל לאימהות שכל כך דואגות אין מענה ואנחנו פותחים קבוצה. וכמו שחמוטל אמרה, אנחנו עכשיו מטמיעים טכנולוגיות ייחודיות מדהימות שעזרו בדברים מאוד מסוימים לקדם את הטיפול.
ואולי גם להוסיף שאנחנו, יש לנו ליווי תעסוקתי, למי שרוצה לחזור למעגל התעסוקה, כשהוא בשלב של בשלות לזה, יש לנו יועצת מדהימה למטרה הזאת, וגם אנחנו מנסים לעזור בתהליכי הכרה, מי שראוי ומגיע לו, אנחנו, זה הרבה פעמים תהליך מתסכל ומאתגר בהתמודדות עם הבירוקרטיה, אז אנחנו מנסים ללוות גם בזה.
הכרה כפוסט-טראומטי, או
כן.
מול הצבא בעצם, מול משרד הביטחון?
כן, מול משרד הביטחון.
יש לנו קבוצת ריצה, שהיא חלק מטיפול, ועומדת להיפתח קבוצת גלישה, כחלק מטיפול, אנחנו לא מתחרים בגל שלי, מכירים אותם טוב ומכירים אותנו, וזה לא קשור, זה באמת הולך להיות חלק מטיפול, לקבוצה של האנשים שאצלנו, ויהיה סטודיו פתוח. אנחנו בעוד כשבועיים נפתח טיפול יום שהוא יהיה למקרים קצת יותר מורכבים, לשלושה ימים אינטנסיביים עם ארוחות ועם עבודה בקבוצה ועם סטודיו פתוח לכל מיני אומנויות. אני מקווה לשלב כדרות ונגרות וכל מיני אומנויות שונות, בגדול כל מיני. אז ואנחנו עכשיו יוצאים לשיפוץ של המבנה השלישי, שהוא יהיה מרכז כנסים, ששם יהיו הרצאות למטופלים ולהורים, וכנסים, ועבודה בקבוצות קצת יותר גדולות, וגם קבוצות המשך למי שמסיים את הטיפול אצלנו, שיוכל לבוא ולהשתלב.
את רוצה לספר על? כן, אפשר לדבר על זה שבכלל כל התפיסה שלנו היא תפיסה קהילתית. כלומר, אנחנו רוצים שלאנשים שבאים אלינו, זה לא רק לבוא לטיפול, לקבל את החצי שנה, שטוב שנציין גם את זה, נכון? את השישה חודשי טיפול ואז ללכת. אלא אנחנו רוצים באמת שהאווירה הביתית הזאת היא לא תהיה רק אווירה בכניסה, אלא באמת תייצר חוויה של בית. אז בדרך ללייצר קהילה, אנחנו מייצרים תוכניות המשך לבוגרים, מי שמסיים את התהליך הטיפולי, אנחנו פותחים קבוצות, קבוצת יוגה, קבוצת גינת ירה, כל מיני קבוצות שמטופלים שסיימו את התהליך הטיפולי, עדיין יכולים לבוא לפעילות שבועית, להמשיך להרגיש חלק, ובעתיד יש לנו כל מיני תוכניות גדולות, על ערבי שקיעה אחת לחודש, ופרויקטים של התנדבות, כאילו באמת הרצון הוא, לכל מי שרוצה עוד, שיהיה לו דרך להמשיך להרגיש שייך.
נעצר קהילה. כן. שממשיכה כאילו להזין את כל התהליך הזה שהתחיל וממשיך.
לא רק זה, זה גם זה, וגם החוויה הרבה פעמים, מי שמתמודד עם סימפטומים פוסט-טראומטיים, יש חוויה ממש של בדידות. כלומר, יש איזו חוויה כזאת שעובר עליי משהו שאף אחד אחר לא מצליח להבין. ואז כשאתה מגיע למקום שמבינים אותך, זה נורא מיוחד, כאילו זה מקום שפתאום אתה מרגיש חלק, ופתאום אתה יכול להוריד קצת את ההגנות, ואתה יכול להרגיש יותר בנוח לייצר אינטראקציה, ואנחנו רוצים את החלק הזה לאפשר למטופלים שלנו, גם כשמסיימים את הטיפול אצל המטפלים, להמשיך להרגיש שייכים. זה דבר שנותן חוסן נפשי, והוא נורא נורא חשוב לרווחה נפשית, אז זה משהו שאנחנו מייצרים אותו. בימים אלה עובדים על זה.
מדהים, זה כאילו אני שומעת אתכם ואני אומרת כזה, וואי, הם חשבו על הכל, יש שם הכל, את כל מה ש...
משתדלים מאוד מאוד מאוד. כן. והרעיון הוא שזה באמת תשתית מדהימה, ואפשר כל הזמן לחשוב על עוד דברים.
כן.
ולגדול ולהוסיף כל מה שבאמת ישמור אותנו בקו החזית מבחינת הידע והיכולות בטיפול בפוסט-טראומה.
כן.
אולי גם כדאי לציין את זה שאנחנו מקיימים מחקרים, ואנחנו עושים את זה בשיתופי פעולה עם, גם עם גופים בארץ, עם אוניברסיטאות בישראל, אבל גם עם גופים בחול. וממש עכשיו אנחנו כותבים מחקר על נשים, כי מסתבר שעד היום נשים בתחום הטראומה הקרבית, לא היה להם מענה ייחודי לנשים, הם תמיד היו תחת הכותרות, או תחת כל מה שנכתב עבור גברים, כי צבא עד עכשיו היה יותר התייחס לגברים. ולא רק מהשבעה באוקטובר, שבאמת יש המון בנות שחוו טראומה מאוד קשה, אבל יש גם נשים לוחמות משנים קודמות שלא הרגישו בנוח לבוא לבקש התייחסות או הכרה. וגילינו שצריך לכתוב פרוטוקולים מיוחדים לטיפול בנשים. וזה משהו שאנחנו ממש בקרוב נפרסם, אבל זה עבודה שנעשית מאוד ייחודית אצלנו.
אפשר לשאול אולי מה באמת ההבדלים ששמים לב אליהם בחוויה של נשים?
אז הטראומה היא אותה טראומה, אבל היא פוגשת את הנשים במקומות אחרים מגברים. הרבה פעמים זה פוגש בתחום הזוגיות ובתחום ההורות, והרבה פעמים זה גם בא בדילי, כי עד שמגיעים לשלב הזה לא יודעים מה עובר עליך, ואז פתאום כשאתה בא להתמודד עם זה, אתה מבין שיש קשיים. אז אלה דברים מאוד משמעותיים אצל נשים שהם גם פוגשים גברים, אבל בשלבים האלה, אבל הם שונים אצל נשים ואצל גברים.
ואולי כדי לתווך למאזינים שלנו, למה זה צריך להיות מעניין למי שפונה שמחקרים נעשים במקום, זה מעניין בגלל שמקום שעושה מחקר במקביל לטיפול, זה אומר שזה מקום שהוא מאוד מתקדם. כי מי שלא עושה מחקר, הוא בעצם מתבסס על הידע הקיים. אבל בזה שבמרכז שלנו אנחנו אוספים ידע ומנתחים אותו, אוספים נתונים, מנתחים אותם ומגיעים לתובנות, זה אומר שיש איזה רצון כל הזמן להעמיק את ההבנה שלנו של איך נקרא לזה הפוסט-טראומה מתנהגת, ומה יכול לעזור, והבנה יותר מעמיקה באוכלוסיות מיוחדות, כמו נשים, כמו קבוצות מיעוטים, כאילו יש בזה משהו שאומר שאנחנו רוצים לדייק, אנחנו כל הזמן רוצים שהמחקר יזין את הטיפול, ובמובן הזה הטיפול רק ילך וישתפר ויהיה ייחודי ביכולת שלו לתת מענה טוב.
כן, וגם דיברתן על זה שכאילו ההבדל הזה בין הטראומה לפוסט-טראומה, אז גם בשלב של לפני שמגיע הפוסט-טראומה, אז צריך גם לדעת איך נותנים מענה לטראומה שלא תתפתח לשם. זה גם כאילו אמרת על המחקר, ואני חושבת שגם המחקר יכול לעזור להבין יותר טוב איך אפשר למנוע את הפוסט.
תראי, זה נכון. אני חושבת שמי שיגיע אלינו הוא כבר אחרי האירוע הטראומטי, כי בעצם הוא כבר מרגיש בנפש שלו, מרגיש בחיים שלו, בגוף, בנפש, שמשהו לא בסדר, והוא בא אלינו לקבל כבר מענה, אבל אולי אפשר כזה כן לדבר על זה במונחים של מה הטיפול הכי אפקטיבי בהשלכות הטראומה, כדי שהיא תהיה כמה שפחות כרונית, כמה שפחות, שההשלכות יהיו כמה שפחות מתמשכות, ושאפשר יהיה לחזור כזה למין זרם החיים הנורמטיבי.
אז אני אשמח באמת שניגע קצת בנושא של הפרופיל של מי שמגיע, כאילו האנשים שבאים לקבל מענה, ואולי גם, אני לא יודעת, אולי אפשר גם לחשוב על איך אני יכולה לזהות שאני צריכה אולי עזרה, או שהמקום יכול להיות מענה טוב בשבילי.
אז לגבי מי שמגיע, אני חושבת שזה נורא נורא מגוון, כי באמת המרכז שלנו, כל מי שסובל מהשלכות של לחימה, שיש לו השלכות נפשיות כתוצאה מזה שהוא היה במלחמה הזאת או קודמות, או בזמן הצבא בכלל, יש לו מקום אצלנו. אז זה נכון שיש הרבה צעירים יחסית, אבל יכולים לבוא גם אנשים מבוגרים יותר, שטראומות עבר, שעד עכשיו הם לא קיבלו מענה. או שבעצם המצב החמיר, ויש גברים ויש נשים ויש באמת מגוון של מטופלים שמגיעים. אבל אני חושבת שבאמת אם נתמקד יותר בשאלה של איך אפשר לדעת שאני צריך לפנות, שכדאי לי לפנות, אני חושבת שזו שאלה נורא נורא חשובה. כי אני חושבת שהרבה פעמים לוקח זמן להבין שמה שאני חווה הוא לא חייב להיות אני לא חייבת להרגיש ככה, דברים יכולים להיות אחרת, יש דרך לעזור לי. אז באמת, אני חושבת שבשלב ראשון, אם הייתי בחוויות של לחימה או שקשורות בצבא, ומשהו השתנה בי מאז, או לקח זמן, אבל פתאום שמתי לב שמשהו השתנה, אז אני צריכה רגע לתת על זה את הדעת. למה אני צריכה לתת את הדעת? קודם כל, אם יש לי מצב רוח ירוד יותר, אולי אדיש, אפתי כזה, כאילו בעצם פחות רגשות חיוביים, פחות אנרגטיות, זה יכול להיות חוויה של עומס, של מחשבות, עומס רגשי, כאילו משהו שאני עמוסה בתכנים, מדברים שחוויתי, מדאגות שיש לי שקשורות במה שחוויתי בצבא, ושזה לא היה ככה קודם. זה יכול להיות מין עצבים, שנהייתי יותר עצבנית, נהייתי חסרת סבלנות, איזה מין נפיצות כזאת שלא מאפיינת אותי. זה יכול להתבטא בזיכרונות שעולים לי, ושאני כל כך שליטה עליהם, בחלומות, בסיוטים לא טובים בלילה, בכלל, שינה לא טובה בלילה, פעם הייתי ישנה טוב, עכשיו פתאום אני כבר לא ישנה כל כך טוב, אני מתעוררת הרבה, לוקח לי זמן להירדם. וזה יכול גם להתבטא באיזה נסיגה חברתית, איזו חוויה כזאת שכאילו כבר לא מבינים אותי, כבר לא בא לי להיות יותר עם חברים שלי, לא בא לי להיות עם המשפחה שלי, איזו חוויה כזאת של כאילו כמו איזה רצון להסתגר, זה הרבה פעמים יכול להיות תוצאה של איזו חוויה שאני לא מצליחה להתמודד איתה בעצמי, ואני מרגישה שהיא לא מובנת. ואני חושבת שיש גם אנשים ש... לפעמים הגוף שלהם מדבר יותר טוב, הם יותר מחוברים לגוף, אז זה יכול להיות חוויה כזאת, נורא של דריכות גופנית, שכל הזמן אני באיזה אי שקט כזה, שרירים מקובצים, כאילו אני עדיין צריכה להיזהר ולהישמר כל הזמן, למרות שאני כבר בבית, ושאני כבר לא באיזה סיטואציה של לחימה, כל אלה אתם יכולים לסמן לי, שאני סוחבת איתי כמו שעריות של החוויות שחוויתי, שצריך לעשות איתה משהו. ויש דרך לשפר את האיכות חיים. אז במובן הזה, אם משהו מהדברים האלה יש מצטברים כאילו מהדהדים לכם, אז שווה אפילו לברר.
כן, כאילו קודם כל כאילו לדעת שבאמת חוויתי משהו במהלך השירות הצבאי, וגם אני שמה שוב כוכבית, זה לא לחיילים שכרגע משרתים בצבא, זה רק למישהו כבר השתחרר מכוחות הביטחון. ועצם העובדה שחוויתי משהו, זה כבר קודם כל דורש ממני לחשוב רגע, האם משהו השתנה בי, או האם אני שמה לב לדברים שקורים לי שלא קרו לפני.
אני אגיד לך פשוט, יש בעיה עם הדבר הזה, כאילו זה נכון שזה צריך להיות תוצאה של חוויה, אבל בגלל שהמדינה שלנו רוויה התמודדויות טראומטיות, יש משהו שקורה זה שתמיד יש איזו חוויה שמה שאני עברתי זה לא כזה סיפור. זה ממש מדהים כשפוגשים אנשים שמתמודדים עם פוסט טראומה, כאילו תמיד בחוויה שלהם הם, מה שהם עברו זה לא כזה נורא, ואיזה זכות יש להם לעשות מזה עניין, כי היו כאלה שסבלו יותר. ואז יש בזה משהו נורא מבלבל, כי אם לי אין זכות, אז אני סתם עושה עניין, ואז קשה לי לגשת לקבל טיפול. וזה נורא חשוב להגיד את זה, כי תמיד יש זכות, כאילו, וזה שהחוויות הן יכולות להירשם כפחות קשות או דרמטיות, זה באמת לא, זה לא צריך, זה תוכן לטיפול, בואי נגיד ככה, זה כאילו, עצם זה שיש פגיעה באיכות חיים, שאני מרגישה פחות טוב בנפש ובגוף, זה סיבה מספיק טובה לקבל עזרה. נתתי, תרמתי, עכשיו אני צריך לבוא ולקבל עזרה, כדי לחזור לחיים.
אני ממש שמחה שנגעת בנקודה הזאת, כי אני מכירה את זה, אבל לא חשבתי על זה, שבאמת... כאילו, את יודעת, אנחנו חושבים על עצמנו דברים שאנשים שאנחנו חווים כל מיני דברים בחיים, ואנחנו יכולים לרשום לעצמנו את זה כאיזשהו משהו שהיה, וכאילו להוסיף את זה לנרטיב שלנו, ואנחנו יכולים גם להחליט שאנחנו כאילו, אוקיי, בסדר, זה היה, יש את אנשים שעוברים דברים קשים יותר, יאללה, אפשר להתקדם, ובאמת, זה באמת מאפיין אנשים שחוו טראומות, ו... חשוב להגיד את זה, שזה לא מובן מאליו בכלל להבין שחוויתי משהו טראומטי.
נכון, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים לא יודעים לספר את זה לעצמם. זה אחד מהמאפיינים של הטראומה, שיש משהו שחוויתי חוויה שהייתה כל כך קשה, שלא היה לי ברירה אלא לנתק את עצמי ממנה, בעודה מתרחשת. ואז, בגלל שניתקתי אותה, אז היא לא חלק מהנרטיב שלי. ניתקתי ושמתי בצד, הייתי חייבת לעשות את זה, כי באותה סיטואציה לא הייתה לי דרך אחרת לשמור על תפקוד ולשרוד ולהסתדר. אבל מה שקורה זה שהחוויה הזאת היא, כאילו הדימוי שאני אוהבת בהקשר של, כאילו הזה, זה כמו, יש לי ארון מלא בבגדים, דחסתי אותם וסגרתי את הדלתות של הארון. כי רציתי שיהיה מסודר מהר, כי היה צריך שיהיה מסודר מהר. אבל אם הדלתות של הארון נפתחות, אז מה שקורה זה שכל הבגדים פשוט נשפחים עליי. וזה קצת דינמיקה של טראומה. אם אני מסתכלת על הארון, הארון נראה בסדר. אז אני חושבת שהדרך שלי כאילו להחליט האם החווה שלי הייתה טראומטית או לא, זה נורא קשה, נורא צריך מישהו מבחוץ שיעזור לי להבין מה חוויתי, ושיעזור לי להבין את ההשלכות של זה. אז אני חושבת שבאמת, מה שהייתי רוצה שאנשים יבדקו, זה פשוט איך הם מרגישים. אם הם מרגישים שמשהו השתנה בהם, ושהחיים שלהם הם כבר אחרים, ושהם סוחבים איתם משהו, גם אם אין לדבר הזה צורה ברורה, אז אני חושבת שכשזה קשור לחוויות של לחימה או לתקופה בצבא, זה משהו שבעיניי צריך לבדוק אותו.
ואני לא יודעת, אני שמרתי את השאלה הזאת לאחר כך, אבל אני קצת רוצה לשאול אותה עכשיו, בהנחה שיש מישהו שאדם קרוב אליו חווה איזושהי, כאילו חוויה טראומטית בצבא, ורוצה לעזור, ואיך אפשר, איך אתן ממליצות אולי להנגיש את זה?
אז אני אגיד ש... זה נהדר שמישהו רוצה לעזור, אבל בשביל לקבל את הטיפול, הבן אדם שחווה ועובר, צריך לרצות את זה בעצמו. אז אם אתם מכירים מישהו ורוצים נורא נורא לעזור לו, אז פשוט תספרו לו על המקום ותגידו לו לפנות, כי התהליך הוא מאוד פשוט, זה באמת רק להרים טלפון. או לכתוב הודעת וואטסאפ, או להיכנס לאתר ולשלוח הודעה, זה משהו מאוד מאוד פשוט, וזה הדבר, זה צעד אחד, קטן, שהבן אדם צריך לעשות בשביל עצמו, וחבר טוב, כמה טוב שהוא יהיה, הוא לא יכול לעשות את הטיפול בשבילו, הוא לא יכול לעבור את זה בשבילו, לפעמים אנחנו כל כך רוצים לעזור, אז העזרה היא, ולהגיד שזה קיים, ולהגיד שאתה רואה אותו, שהוא צריך לעשות את זה בשביל עצמו. אפילו ההורים לפעמים כל כך רוצים לעזור, וזה... בן אדם פשוט צריך לרצות לעזור לעצמו.
כן, זה חלק גם מההצלחה של הטיפול נראה לי.
לא רק הצלחה, קיום. טיפול... צריך, כאילו צריך באמת בשלות לזה, האמת שלטיפול בכלל, לא רק כן. בפוסט טראומה, ואם בן אדם לא בשל לזה, כאילו לדחוף אותו לזה, זה לא אפקטיבי, כאילו חבל על החוויה המתסכלת שתהיה לו.
נכון, מאוד מתסכל. ובאמת, דיברתם קצת על איך זה קורה, אמרת אפשר לשלוח וואטסאפ, אפשר להתקשר, אפשר לכתוב הודעה באתר, מה באמת התהליך קליטה? נניח והחלטתי שאני רוצה לפנות. השארתי הודעה בוואטסאפ, מה קורה?
אז תענה בחורה מתוקה מאוד בשם עמית, ותתאם, היא תעשה איזה תשאול קל מאוד בשיחה הראשונה, רק כדי באמת לוודא שהבן אדם עונה על הקריטריונים של המרכז, מבחינת הטראומה קרבית או טראומה שקרתה בצבא. ואז היא תתאם מפגש ראשון עם איש טיפול, לפעמים זה שניים, שישבו וישמעו את הסיפור וידברו, ולפי המפגש הזה יקבע לו סוג הטיפול, והוא יצא לדרך איתנו.
ואולי אני אוסיף שכשמגיעים לשיחה הזאת, אז אין ציפייה שבהכרח יספרו את כל הסיפור או דברים שקשה לדבר עליהם, כי יש אנשים שזה קשה להם. זה בעיקר ניסיון להכיר כדי לראות איזה סוג טיפול אנחנו יכולים להתאים לבן אדם. אז יש, זה כאילו כמו איזה מרחב כזה, שזה הזדמנות בשביל מי שפונה להביא את מי שהוא ואת הצרכים שלו, אבל לפי הגבולות של הנוכחות שלו. ואחר כך, בתוך קשר טיפולי שייווצר, ככל שהוא ירגיש בטוח ושזה נכון לו, אפשר יהיה לפתוח דברים אם הם מורכבים יותר. ובאמת אני חושבת שבעיניי מה שנורא יפה זה שאין שלב בדרך שאתה נשאר תלוי באוויר. כלומר, רגע שמרים את הטלפון לעמית, אז עמית יהיה שתקשורת עד שמגיעים לאינטק, לשיחה הראשונית. אחר כך, האיש טיפול שעורך את האינטק מלווה את הפונה, עד שהוא מתחיל את הטיפול. ומהרגע שהוא מתחיל את הטיפול, אז יש לו את הכתובת של מי שהוא מלווה אותו. אז אני חושבת שזה גם נותן איזה חוויה כזאת, שלא צריך כזה לחפש את מי לשאול, או איזה חוויה ששוכחים ממני, וזה דבר שהוא, בגלל זה זה באמת רק להרים את הטלפון הראשון. אחרי זה, אנחנו מלווים בכל אורך התהליך הטיפולי, וגם כשמסיימים אותו.
באמת לא צריך להביא גם שום מסמך, או איזושהי הוכחה שעברתי משהו, זה...
לא, אם יש מסמכים קודמים, טיפולים במקומות אחרים, אז כדאי שנדע מהם. ואנחנו, איש טיפול הזה בעצם יתכלל, יאסוף את כל המידע, כדי שבאמת הכל יהיה תחת תיק אחד. אבל לא צריך הוכחות לשום דבר.
אז את אומרת, גם אם נגיד קיבלתי בעבר איזשהו טיפול, אני כן יכול לקבל עוד פעם. זה לא מונע, כאילו אם הייתי באיזשהו...
לא, זה לא קשור.
בטח. הפוך, נרצה לשמוע על הטיפול כדי לדעת מה עזר, כדי לעשות שהטיפול הפעם יעזור גם, או יעזור יותר.
מדהים. והטיפול, אמרתן, תחום בזמן, נכון? כאילו בתקופת זמן מסוימת.
כן.
אז אני אגיד שאחד הדברים שנתקלנו בהם זה אנשים שפתאום יש להם מילואים. הם צריכים ללכת באמצע טיפול, חוזרים למילואים.
וואי.
אז אמנם אנחנו נותנים חצי שנה של טיפול מאוד ממוקד, ועם כמובן, כמו שחמוטל תיארה קודם, את כל ההמשך, אבל אנחנו מאוד מתחשבים במילואים באמצע, ואנחנו נערכים לקראת ואחרי, ותלוי, כן, אבל בגדול, יש לנו החלה על הדבר הזה.
כן, אני חושבת שהסיפור הזה של לבוא לטיפול של 6 חודשים, זה קודם כל כי הטיפול אצלנו מאוד ממוקד. לא סתם תמי אמרה, אנחנו מטפלים באנשים שעברו חוויות בזמן מלחמה או שקשורות בצבא, כי אנחנו מתמקדים בזה. לצורך העניין, אם יבוא מטופל שיש לו סיפור אחר שמעסיק אותו במקביל למה שהוא עבר במלחמה, אנחנו עושים תיאום ציפיות בהתחלה, שאנחנו מטפלים בדברים שקשורים באמת בחוויות של הלחימה עצמה או של התמיכה בלחימה. ואז הזמן הקצוב הוא גם, כי אנחנו ממוקדים, והוא גם קשור בלרצות לתת מענה לכל מיני אנשים. אז זה כאילו כמו לייצר איזה פרק טיפולי, שאנחנו נעשה אותו הכי אפקטיבי שאפשר, ואז לעזור למטופל שמסיים, להבין לאן נכון לו להמשיך הלאה. יש כאלה שזה ממש מספיק להם, והם מרגישים שהם יכולים לחזור עכשיו, נקרא לזה, למעגל התעסוקה ולתפקוד, אולי הם אף פעם לא עצרו. ויש כאלה שאפשר לחשוב איתם על עוד, חוץ מהתוכניות המשך שלנו, על עוד על מסגרות אחרות, שאפשר טיפול יותר ממושך נגיד, שאפשר לפתוח דברים שהם לא קשורים רק בלחימה. אנחנו מלווים גם בסיום לאן להמשיך הלאה.
זאת אומרת, זה בן אדם לא נשאר כזה באוויר גם אחרי. גם אחרי
זה ממש חשוב לנו שלו.
כן. יש גם איזושהי הכנה לקראת הסיום, שחושבים ביחד על איזושהי תוכנית, כאילו מעבר לתוכנית, לא תוכניות המשך שיש לאמריקה, זה אלא לאן, איפה, אם נגיד לא הייתה לי עבודה, אז איפה אני מתחיל לעבוד, או אם אני רוצה ללמוד, אז איפה כזה דואגים לתפור גם את זה?
כן, קודם כל, ברמה הכי בסיסית, לא מסיימים טיפול בלי להתכונן. צריך להתכונן לפרידה, ולהתכונן למה יהיה הפרק הבא, וזה חלק מהתהליך שלה להיפרד, זה אני חושבת נכון תמיד. אצלנו במרכז, חוץ מתהליך פרידה מהמטפלים, שמסיימים איתם תהליך, אז יש באמת גם איזה כמו להרים מבט, חוץ מלהביע נכונות אצלנו, אם רוצים להישאר בקבוצות המשך, אז יש לנו גם את גילה שהיא יועצת התעסוקתית, שיכולה ללוות את מי שרוצה אחר כך מבחינת תעסוקה. יש קבוצת יחסים שתמי דיברה עליה, זה קבוצה שהיא פתוחה גם למטופלים שרוצים להישאר באיזשהו שיח, באמת של שיח פסיכולוגי רגשי, ואז הם יכולים גם להמשיך להשתייך לקבוצה של מטופלים שעושה עבודה. אבל מעבר לזה, אנחנו גם כאילו עובדים עם איזשהו מאגר ידע של מקומות אחרים שהם לא עושים את העבודה שאנחנו עושים, אבל שאפשר להמשיך הלאה אליהם במידה ויש צורך.
מדהים. אני רוצה לשאול אתכן אם יש אולי עוד משהו שלא הזכרנו, שלא עברנו עליו.
אולי כבר אמרנו את זה, אבל זה נראה לי חשוב להגיד את זה שוב. אני ממש רוצה לעודד חבר'ה שמרגישים שמשהו יושב עליהם מאז שהם היו בצבא או במילואים.